מצפים שמתרחשת בתקופה שכבר התחילה, מה? לפי חז"ל ולפי... מה?
בית המקדש שני?
התחיל כבר שיבת ציון. כן, מגילת אסתר, אנחנו תוך כדי תנועה עכשיו, אנחנו יכולים... בזמן הזה שהמגילה מתרחשת, כבר יש התחלה של שיבת ציון של בית שני. עשרות אלפי יהודים מסתכלים בארץ ישראל, ולפי חז"ל גם התחילו לבנות את הבית, וכתוצאה מהלשנה של הצוררי ישראל שגרו פה, אז הפרסים הודיעו להפסיק את בניין הבית. נכון? זה הדבר הזה מוכר, נכון? ואנחנו, אז זה התקופה שיש פה התחלת שיבת ציון, זרובבל, יהושע כהן גדול, כל אלה נמצאים כבר בארץ ישראל, ומנסים לו את הבית ונמנה מהם, ואז חז"ל מספרים שמרדכי, וגם הוא נמנה בין העולים מבבל, הולכים לפרס, ושם מתגלגלת המגילה. אבל לעינינו, במגילה זה לא נחשף הדבר הזה, סימן שאולי יש עניין ללמוד את זה גם בלא הדבר הזה. אז אם אנחנו קוראים את המגילה, זה דבר ידוע, ואני לא יודע כמה אני אחדש לכם בנקודה הראשונה. המגילה יש לה, נקרא לזה, ארבעה פרקי זמן. הוא ארבעה שנותנים לנו את הרצף של המגילה. והלב של המגילה נמשך כמה זמן? הלב הפועם, הנהפוך הוא, הקשה, הבעייתי, הכואב, כמה זמן נמשך?
שנה.
כמה?
חודש.
כמה אתה נותן?
שנה וחודש.
וכמה אתה נותן, רבי בן ציון?
שלושה ימים.
שלושה ימים, בסדר? ברוך אתה, ועל כן אנחנו באמת נרצה לעקוב אחרי זה. לכן אני שואל שאלה ראשונה, היא הייתה הוויה הקשה של המן וגזרה הקשה ועד שתלו אותו וכל השלושה ימים. והשאלה רוצה לשאול, האם מגילת ישראל היא מגילה חינוכית ליהודים בגלות? חינוכית נקרא לזה, ודאי שכן, אבל יש שאלה חינוכית. מה השאלה החינוכית? יהיה בסדר, לא? אחרי שהיינו שם בגלות שם של פרס, והיה לנו כזאת ישועה כזאת גדולה וניצחון על המאה, על כל ה... לא יודע כמו שניצחנו, ממילא, נכון, זה אולי לא חינוכי ליהודים בגלות, אנחנו ננצח, אנחנו נשרוד, אנחנו נגיע. טוב, צריך לדבר על זה גם טיפה. אז בוא נראה, אנחנו נמצאים בהתחלת המגילה, היא מתחילה בשנת 3 למלך אחשוורוש. לפני כן אנחנו לא יודעים מלכות פרס, אבל בשנת 3 למלך אחשוורוש מתחיל, זה המשתה שהוא נמשך בפרק א' בשתי מה שקרה עליה וכו', עד פרק ב', נכון? משתה אחשוורוש. חז"ל נותנים לנו רמיזה קצת על המשתה הזה, אנחנו קוראים את זה בטעמים של איכה על מה? כלים מכלים שונים שהוציא את כלי בית המקדש אל המשתה. זאת אומרת, זה שנת 3 למלך אחשוורוש, זה כנראה אחרי שהייתה הפסקת הבנייה של בית המקדש. זה ככה זה מתאים ללוחות הזמנים שם קצת, בהקבלה שלהם. יש משתה כזה גדול, ואחשוורוש הוא מראה את המלך הנדיב, שהוא שולט על עמים רבים והוא יודע להניג אותם, כמו שאומרים בפוליטיקה חדשה, מתחיל משהו חדש בפוליטיקה טובה ואפשר להניג אותם ברוח טובה וכו', נכון? משתה גדול, מגיע עם אנשים, מסתופפים בחצרות ארמון המלך אחשוורוש, ושם קוראת לו, נקרא זה טרגדיה מבחינתם, שבשתי מסולקת. באותה השלכה דבר בניין הבית, חז"ל מיד מוסיפים לנו שבשתי נכדתו של נבוכדנצר שהחריב את הבית. זה הוציא את הכלים לחגוג איתם, ובשתי נהרגה באותו משתה. אז זה סיפור ראשון. אתם מכירים, נכון? פרק שני, אז מבקשים נערות למלך אחשוורוש, ובשנת ומתי אסתר היא נלקחת אל המלך אחשוורוש, באיזה שנה? בפרק ב' פסוק ט"ז. ותלקח אסתר אל המלך אחשוורוש אל בית מלכותו בחודש העשירי, חודש טבת, בשנת 7 למלכותו. ויהב המלך את אסתר מכל הנשים, נזכן וחסד לפניו מכל הבתולות, וסקטר מלכות בראשה. באיזה שנה זאת? שנת 7. זאת אומרת, אצל המלך אחשוורוש הזה יש לנו שנת שלוש, זה המשתה שפותח את המגילה, שנת שבע זה התנהלות, זה בשתי שאנחנו מלקחות נערות ונשים אל אחשוורוש, זה שנת שבע. אנחנו רואים תמיד מאירים פה הערה אחת קצת מעניינת, קצת מצד פשטם של דברים, כשכאילו אומרים או שאסתר היה, אסתר הייתה תמונה שם בבית ארבע שנים עד שהצליחו למצוא אותה ולהביא אותה לאחשוורוש, שאומרים ככה שמרדכי ידע גזירת אחשוורוש, אז ארבע שנים הצליח להסתיר את אסתר שמה, או שיש אומרים שהוא לא חשש, כמעט שחזל אומרים שהייתה ירקרוקת. מה זה רקרוקת? שהצבע שלה היה הצבע לא, צהוב, חיוור, הייתה, הצהוב אצל חזל זה צבע אדום, חיוני, הירוק אצל חזל זה צבע צהוב, זה חיוור, הייתה נראית כמו זה קלף ישן, אתם מבינים? היא לא הייתה נראית יפה, וחשברוש בחר בה בגלל מה? סתם, על דרך הפשט, אתם מבינים? סוף סוף יש תוכניות כאלה ברדיו, סוף יש עם מי לדבר. הנה, מגיעות כברות המפורקסות האלה, שכל אחת עושה לו, מחלום היום, זה, ופתאום מגיע זה ברוכה שקטה, מוכנה יושב בשקט, ואפשר לדבר איתה, אז היא מדברת בצניעות, בענבה, ופתאום מגיע לפה בן אדם חדש מפלנטה, שהחשוורוש עליי לא מכיר אותה. אז זה מה שצריך, שיהיה מי לדבר. על כל פנים זה בשנת שבע למלכותו. ואחרי זה אנחנו עוברים, יש לנו מאורע זעיר לכאורה, אבל הוא רב משמעות, זה פרק ב' פסוק א', שהוא לא ממוקם אצלנו בזמן. זה מה? פרק ב' פסוק א', שמרדכי הוא שומע על בגתן ותרש, ובמרוצת השנים הבאות קרה מקרה כזה שבגתן ותרש רצו לשלוח יד במלך אחשוורוש, ומרדכי הוא יושב אז בשער המלך. צריך לציין את הנקודה הזאת, אני אציין את הנקודה הזאת, אבל זה מאורע שבלוח הזמנים הוא לא נמצא. עד שמגיע אחר הדברים האלה, גידל המלך את אחשוורוש את המן בן עמדתה וינשאהו. פרק ג' את הקצת שעושה למוץ ובחת לוח הזמנים עוד מעט, אבל אז מרדכי לא יחב ולא ישתחווה, ונופל את הגזרה לפני המן. מתי התאריך של הגזרה, איפה זה כתוב?
פסוק זין.
מה?
פסוק זין.
פסוק זין. כן, אז הוא יפיל פה בחודש הראשון, הוא חודש ניסן בשנת 12 למלך אחשוורוש, יפיל פור הגורל לפני המן מיום ליום, חודש חודש, 12 חודש אדר. זאת אומרת, המאורעות מתחילים להתגלגל, הקצב האלה של הגזרה הנוראית מתחילה להתגלגל מתי? ביום בשנת 12 למלך אחשוורוש, בחודש ראשון, חודש ניסן וכו'. זה שייך לסדרי הזמנים שלנו פה, גם יותר מדוקדקים. על כל פנים, בשנת 12 למלך אחשוורוש, מאז שאסתר נלקחת לאחשוורוש, שאתה בשנת שבע שנים למלך אחשוורוש, נכון? בסדר? ובאותם שנים מה מרדכי עושה? הוא יושב בשער המלך. נלקחה היקרה ביותר עבורו, זאת אומרת זה משבר, אנחנו היום מציירים את זה בצורה משברית קשה מאוד, אנחנו מדברים על זה, אתם מדברים בשיעורים על זה, על המשבר הנורא הזה שפקד את מרדכי, שלקחו את היקרה ביותר עבורו. כן, חזר אופן אומר שאתה אשתו, אבל בלי מדרש חכמים הזה אפילו, בוודאי לקחה מרדכי במות אביה ואימה, לקחה מרדכי לא לבת, בוודאי שהיא יקרה לו מכל, ועכשיו היא נמצאת אצל אחשוורוש. ואתם יודעים, דיבר לזה הבוקר, אצל הסבתא רבתא שלנו, שרה אימנו, כשפרעה ניסה רק לגעת בה, אז מה היה? בין לילה השם הביא עליו נגעים חמורים וכו', ו... שחררו אותה, וגם את אבימלך לקח את שרה ושחררו אותה תוך זמן קצר. ואחרי זה, נכון, לא עלה על דעתה ביוחח עלי מלאכים אל תהיו בנשיכן ואל תראו, נכון? אתם מכירים את זה? והנה זה המסורת שלנו, המסורת הזאת לא עומדת לנו. לוקחים את היקר מכל, את אסתר הצדקת הזאת, ונמצאת בארמון המלך, ומרדכי מתחיל לשבת איפה?
שם
בשער המלך. מחמלה, הוא שומע על בגיתן ותרש, ולכאורה מה הוא היה צריך לעשות באותו רגע? יש פה 12 עשים שרוצים לשלוח בעד המלך אחשוורוש, מה היה צריך לעשות באותו רגע? שתף פעולה. הדבר הכי פשוט, צריך לחלץ את היקר מכל מתוך הארמון הזה. זה פשט, זה היקרה מכל. בשבילנו זה כנסת ישראל אפילו בתור משל של המגילה, אתם מבינים? כנסת ישראל נשבתה בידי זרים, ומרדכי יושב בשער המלך, אני מדגיש את זה, 5 שנים הוא הביא הנאמנות למלכות הזאת. אני מציב את הנקודה, לכאורה אנחנו דיברנו גם בבוקר, זוכר מתי יצא בשיעור תנ"ך, הוא מבני בנימין מרדכי. הדבר הזה בציון ואני דיברנו קצת אחר כך. בני בנימין זה אנשים עזי נפש כמו שאול, והם לא מוותרים. דוד המלך של שאול יכול קצת לפעמים לוותר, לראות מה יהיה מחר, מה יקרה. בני בנימין אין להם דבר כזה, זה חד משמעית. מרדכי צריך להסתער שם באיזושהי צורה, מנהרה מתחת לארמון, בקטן בטרש, אני לא יודע, 5 שנים. זה יהודי גלותי או ארץ ישראלי? מה?
גלותי.
גלותי, לראות מה קרה. אוריאל כבר אומר, אני לא הייתי איתו. נכון? זה לכאורה הדבר הזה, בבקטן בטר, שלדעת מה שלום יצר. אני עכשיו בדרך כלל מאמר מוסגר. מגיע זה יהודי לשבת שם, אני לא יודע איך נראה, איך הוא בטח הוא לא לבוש כמו העמים מסביב. תשאל בשער המלך. אין אסתר מגדת את המאום הולדתה, והוא יושב שם בשער, מה אתה חפש פה? טוב, אתה מרדכי מסופנים, אדם מוכר, היה מראשי הסנהדרין, ודאי היה מוכר מאוד. אבל מה אתה מחפש בו? מה אתה עושה? הוא יגיד שיסתר בפנים, אז מה זה אין אסתר מגדת? אמר מרדכי זה יסתר, נכון? הוא אומר, לא תגידי מאיזה עם בת. נכון? זה ככה עוד מאמר מוסגר. טוב, קודם נגיד בשער, מה עושה בשער המלך? יכול להיות בהתחלה, כשאתה שם בן אדם, אבל מה כתוב זקנים, מי יושב בשער? הדיינים, הזקנים. אז אתם מבינים, פתאום יש שם תופעה מאוד מרתקת. אנשים מגיעים לשער המלך, מי מגיע לשער המלך? יש שלמי ריבון, יש שלמי סים, גזל מה שני, גנב מה שני, שדד, לקח לפה. יש פה אחד שמקבל את פניהם בשער המלך, פלאי פלאי, אתם מבינים, תרנגולת מטילה בעשי זהב. הוא מגיע לשער המלך, לשם אנשים, שופט אותם, פתאום אחשוורוש שמו מתגדל, הוא עושה שלום בין הבריות, ואנשים יש להם משפט צדק, מה עניינה של מלכות? מה תפקיד מלך? מלך במשפט יעמיד ארץ, נכון? אם אין לו משפט, אז אין לו ארץ. בלא, נכון, ללא מורה של מחוז ישראל חיים בלאו. אז יש מרדכי מעמיד משפט בארץ, כל הפרסים שם מבסוטים, אחד חזר עם התרנגולת הבית, אחד וחזור לו את זה, אחד ככה, ומי שלא שינה מיסים אחד לבית סוהר, כי מרדכי אמר, הוא צריך לבית סוהר, זה לבית סוהר, לא יודע מה היה שם. הוא מקבל מעמד תוך זמן קצר, מעמד טבעי, יושב שם בשער המלך, פתאום איזה מין, לא יודע להסביר את זה יותר טוב, רבותיי, גם אז אני ממשיך קצת משונה. יש עוד דבר אחד, שהוא גם קצת מרתק ביופיו במגילה, כשאל אסתר מגדת אמה ומולדתה, סימן שאיפה מצאו אותה, בבית או ברחוב?
ברחוב,
נכון. כי אם לקחו אותה מתוך בית, אז הבית הזה הוא בית של יהודי, נכון? כולם מכירים. אז אחשוורוש התחתן עם הסופית מהרחוב. וזה כואב לו מאוד. הוא רוצה לדעת מאיזה עם היא, והיא לא תגיד לו. וכשהיא לא אומרת לו, אז הוא, אתם יודעים, יש ערך של סוד. כששומרים על ערך של מרדכי הוא חכם, הוא יודע שישמור על ערך של הסוד בעיני אחשוורוש, אז אחשוורוש יאהב אותו יותר או פחות? מה?
יותר.
תמיד זה משהו, זה הבנה של הנפש של אחשוורוש עד התום. מרדכי מבין את נפשו של אחשוורוש כדי שהיא תישאר שם לכאורה. הוא 5 שנים יושב שם, לא חופר מנהרה, בגיטן הוא מביע נאמנות למלכות, ועוד אומר שם, אומר אל תגיד את עמך ומולדתך, כי אם תגיד את עמך ומולדתך, אז זה לא יודע כמה זמן היא רוצה להגיד אני יהודיה, ואז אחשוורוש תוך פרק זמן קצר תמצא את עצמה בחוץ, נכון? בכל זה הפשט. מה זה עם מפוזר ומפורד, עם שפל ודחוי, כן? לא, היא לא מגדת את עמך ומולדתך, זה מעניין. אני רוצה, ואז נתחיל את השהות הזאת של 5 שנים ליד בשער הארמון, אני רוצה לחזור אליה עוד מעט, לדבר עליה משהו, בסדר? אבל אחר כך מתחיל הפרק מפרק ג', אחר הדברים האלה גידל המלך אשוורוש את המן בלמדת האגגי וינשאו. ישם כיסרו המן כל הסקרה שם. זה המן, הוא יודע, יש שם אחד מרדכי שעושה שלום בין כל הבריות, ועושה שקט בממלכה, ונכון? כל רעב יכירו שהוא צריך להיות ראש השרים, אבל יש אנטישמיות, יש מחרחרי ריב, ויש כאלה שיודעים למצוא מקום אל ליבו של המלך אשוורוש כנראה. לא משנה איך זה קרה. ואז צריך להשתחוות להמן, ואומרים, נכון, אומרים להמן, הוא לא משתחווה לך. יכול להיות שיש לו כבר קצת סונים לצדיק הזה שבשער המלך. לא משתחווה לך. כמה זמן מאז שגידל המלך את המן, פתאום ניצא לו התקלה הנוראית הזאת שימלא המן על מרדכי חמה? כמה זמן עובר? כמה אתם חושבים? כמה זמן צריך לעבור? יופי, מים, נכון? לכאורה, מה? כמה זמן צריך לראות שהוא נכנס לארמון ויוצא, והוא, אולי בהתחלה, אולי הוא שם לב שמרדכי לא משתחווה, בינינו, אולי הוא מעדיף לעבור על זה לסדר היום, כשאומרים לו, תראה, הוא לא משתחווה לך, אז הוא צריך להתחיל לפעול. כמה זה יכול לקחת? יום יומיים, נכון? אז גידולו לפשטה של מגילה, גידולו של המן, ואחרי זה הגזרה וכל תהפוכות הגורל האלה, זה לא לוקח הרבה זמן. חז"ל טוענים שמאז שאסתר עלתה למלכות, הוא גידל המלך את המן. אז איך זה מסדר פה מפשט, אני לא כל כך יודע, אבל יכול להיות שהגיע גידולו של המן לשיא בתאריכים הללו, בשנה ה-12. כי חז"ל אומרים, אותם 5 שנים היה המן כונס רכוש, כן, רשע כונס על מנת שהצדיק יתיישב על זה אחר כך. כתוב, ותשים את אסתר מרדכי אל בית המן בהמשך המגילה. אבל כאן, על כל פנים, יושב המן עם אחשוורוש, והוא בזמן הזה מתמלא חמה, והוא מפיל פור, והוא מפיל גור את זה בחודש ניסן, וזה מתחיל לאבד את כל היהודים ב-13 לחודש 12. אבל הגזרה ניתנה מתי? והכירו סופרי המלך בחודש הראשון בשלושה, ומה אני קורא בפרק ג' פסוק י' א', חודש ב-13 יום בו וכתב ככל אשר ציווה המלך אל אחד הפעמים וכולי. אז זאת אומרת הגזרה ניתנת בי' ג' בניסן. פרק ד' מרדכי ידע את כל אשר נעשה, נכון? אנחנו מכירים למעשה פרק ג' וד' והי וו' וגם פרק ז', שכתוב פרק ז' מסתיים ויתלו את המן על העץ, כל אלה זה ליבה של המגילה, נכון? פרק ג' ד' הי וו' ז' זה ליבה של המגילה, נכון? ההתרחשות של שלושת הימים הללו. אחד המאפיינים של שלושת הימים הללו הוא פעולתו המיידית של מרדכי. נכון? כשהוא שומע מרדכי, הוא לא מחכה שנייה אחת. קורא את דדיו, יזרק זעקה גדולה ומרה, צועק בקול גדול. רב מרדכי, מה קרה? הגזרה מתי צריכה להיות? עוד כמה זמן יש לגזרה? 11 חודש, נכון? 5 שנים אתה יושב שם בשקט. אנחנו יודעים להגיד בגלות, הכלב ימות, הפריץ ימות, אתם מכירים את האגדה הזאת? יש אגדה כזאת, מפורסמת, אני לא יודע איך, מה היה הסיפור שם, מישהו זוכר? עם הכלב הימית?
חייב לפריץ ללמד את הכלב לדבר.
עוד פעם, מה הסיפור שמה?
לא זוכר בדיוק, אבל הוא התחייב לפריץ, היהודי התחייב לפריץ ללמד את הכלב לדבר, רק הוא אמר רק אני צריך שנה בשביל, 3 שנים בשביל זה.
ואז בזכות זה...
שאל אותו, איך אתה...
אבל בזכות זה הפריץ הזה לא ייתן גזרה ליהודים.
משהו כזה, כן.
אז הוא אמר, טוב, עד 3 שנים הפריץ יכול למות, הכלב יכול למות. אז גם פה הפריץ, אחשוורוש, הכלב, המן, שנה, רמות חיים, מה קרה, מה זה הקה גדולה ומרה כל כך מהר? נכון? זה מין שאלה מאוד מאוד מהותית, השאלה הזאת. כי חמש שנים אתה יושב שם בשקט, ופתאום זעקה גדולה ומרה, מיידית, אחת, אחת משמעית, מיד הוא יוצא חוצץ לגמרי, לא מחכה שנייה, פתאום אני בני שאול. עד עכשיו היית כזה יהודי, אומר אוריאל, מה, יהודי מהגלות, נכון? פתאום משתנה משהו. מעניין, אני לא יודע לסביר מה נשתנה. אבל זה דבר, מה נשתנה? אתה רגיד בלצד, זה הרגיד את בני סלג, מה נשתנה עוד מעט, אומרים. אז הוא זועק זעקה גדולה ומרה, ואז אסתר אומרת, מה פתאום, אפשר, ולמה, יש זמן, בוא נחשוב, אומר מרדכי, מחרש, תחרשי, בעת הזאת, עכשיו, עד השנייה, הולכים אל המלך, נכון? אז היא אומרת לו, תן לי קצת לנשום. שלושה ימים תעשו צום, נתפלל, נצעק מהקדוש ברוך הוא, אני אלך. שלושה ימים תן לי, הוא אומר לה, עכשיו לאחשוורוש, נכון? לא מגד את המה, וכל הסיפור הזה, חד משמעי, קצר, לא נכון, לא תן שום חשבון לשום דבר, חוצץ לגמרי. מה קרה? מהו היסוד הזה? מהו האיש הסוד הזה, מרדכי היהודי? מה מאפשר לו חמש שנים? אני לא יודע לתת לזה מענה נכון. אבל זה, תשימו לב, אני רק שתבחינו על המעבר הזה, שחמש שנים הוא שהוא עוד הולך עם בגיטן בטרש נגד, שהוא בעד החשברוש, נכון? אותו החשברוש האנטישמי הזה, שהוא מוכן לאבד באלה במן הרשע וחמם על מרדכי, ועכשיו בבית אחר צור כל היהודים איתם בזקן, הבזקן וכל... אותו החשברוש הוא שומר עליו, של נגד בגיטן בטרש, הוא מחזיק את אסתר בפנים, נכון? זאת שאלה, אתם מסכימים קצת? טוב, אז נגיד דבר ראשון, אתם יודעים, יש כזה חזון של ארבעת המלכויות, אתם מכירים? מה הם ארבעת המלכויות הללו? מי הם? בבל, פרס, לא, בבל, פרס, מדי הולכים עם הפרס, יוון ורומא, נכון? אלה ארבעה. מה מייחד אותם? למה לא מצרים ולא אשור ולא עוד ממלכות אחרות?
הלכו בכל העולם, לא?
הלכו בכל העולם, נכון. אבל זה, יש כאלה שעוד הלכו בכל העולם. גם פרום הלך אולי בכל העולם. אני לא יודע מה, בעולם הקדום שיוסף היה אצלו, בטח שכן. מה המאפיין שלהם? שבזמן שאנחנו נידחנו, ברגע, הם מתחילים, בבל מתחילה למלוך ששמה את ידה עלינו, עד כדי חורבן הבית, ועד לעת קט, נכון, אפילו כל ימי בית שני לא חזרנו כמעט לשלטון, לא חזרנו שום, אנחנו בסדר? כל המלכויות הללו זה כאשר אנחנו נידחנו מציר המרכזי של חיינו. הם מולכים בכיפה. הם השלטים על העולם, שני חטאינו גלים ארצנו. אז הם איזה, אז החשבורוש הזה הוא מולך, דרך אגב, פרס חוץ מהגזרה הזאת שהייתה פה לנגד עינינו פה במגילה, שאר הזמנים התנהלו את היהודים יחסית בסדר, לעומת בבל ויוון ורומא, שהייתה הרבה יותר קשה. אבל זה דבר אחד. זאת אומרת, יש מרדכי, אומר מן השמיים, המליכו לאומה זאת. זה קריאת כיוון של יהודי צדיק, אמיץ לב, מעין כמוהו, מבני בניו של שאול, איש, איש יהודי, גם הוא יהודי וגם איש ימיני, כל המעלות הטובות, גם מזרעו של דוד, גם מזרעו של שאול, נכון? כל המעלות הטובות. מסוגל לבוא להגיד מן השמיים, המליכוה, זה נורא, אנחנו ארץ ישראל, קשה לנו לקבל את זה. אבל במזמין איזה רגע מסוים, ההבחנה האינטואיטיבית שלו בדבר הסכנה, הוא לא אומר גם הפריץ ימות, הכלב ימות וכו', הוא יוצא במצב הזה בצורה החוצצת ביותר, נכון? בצורה הכי קריטית. האם הוא יודע מה הולך להיות? האם הוא יודע איך יוותר רווח והצלה יעמוד ליהודים? האם אומר, אנחנו כולנו ניצח קדוש ברוך הוא, אבל הניצחון הוא מעבר לכתף, הולך להיות מחר בבוקר, הוא יודע את זה או לא?
אפשר לומר שכן.
אנחנו רגילים לומר שכן, כי אנחנו מכירים את המגילה למסופה. אבל אם הוא זרק זעקה גדולה ומרה, סימן שהוא אומר שכן או שלא?
שלא, אבל הרי יש לנו הבטחה שלא ירגו את כל היהודים.
טוב, אז אתם מכירים את ה... יש סיפור חסידי כזה. למה המן רצה להרוג את כולם ביום אחד? יחשור לי עם זה. ואומר, שואלים את המן, המן אתה טיפש? מה? יום אחד. אז 10 יהודים לא יכולים לחבב באיזה מקום ממך? תחבו ממך 10 יהודים. אז לא תצא להילחם נגד כל היהודים, לא תשמיד את כולם. כך חודש שלם. חודש שלם, מה לא, אולי תצליח. יום אחד, כמה יהודים חכמים ברחו. אז מה, אז אומרים שם בחסידות, אומרים דבר כזה, המן ידע שהוא יפסיד. אז היהודים יסו ביום ההפסד יום אחד ששמח. אם הוא יעשה חודש שלם, אז כל החודש יהודים יחגגו. הוא לא מוכן לזה. אז לכן אנחנו, כדי להפר את הצעת המן, אומרים שנכנס אדר, מרבים בשמחה.
אפילו ככה לא עבד לו.
מה?
אפילו ככה לא עבד לו, ואנחנו חודש שלם
שמחה. כן. לא עזר לו. אז זאת אומרת, בסדר, לא איתו ששם עמו בנחלתו לא יעזור, אבל איך זה הולך להיגמר? אתה יודע? זה אסון תהומי יכול ליפול עלינו, נכון? תישאר אישה אחת בעולם, יכול להיות מחדש, אם מתחיל את הכל ממנה, נכון? זה טוב? מה? נכון, זה לא טוב. זה ודאי שזעקה גדולה ומרה של מרדכי היא במקום, באופן ברור לגמרי. האם הוא יודע שהולך להתנהל ככה או לא? רואים בפסוקי המגילה שלו? כי הוא אומר לאסתר, אם לעת כזאת אחרישי, רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר, ואת בית אביך תאבד, אני גם כן. נכון, אנחנו לא יודעים, לא יותר ששם את עמו יכול, ודאי. האם הוא רואה מה הולך להיות? הוא לא רואה. נכון, צריך לדעת שהזעקה, חז"ל בתארים הרי במגילה, שהוא מרדכי ביום השלישי לתענית, שאז אסתר לובשת מלכות, נכון? והיא באה לפני אחשוורוש, רוצה להזמין, ביום, ביום שני, יום שלישי, צריך לדאוג את הדברים, אז הזמין את המן ביום הראשון למשתה, ואז הייתה שם כנראה אנדרלמוסיה בכל הקהילה בשושן הבירה. בכוונה חז"ל מתארים את הדבר הזה, הוא מזמינה את המן למשתה, כולם צועקים שמה היא? בוגדת, ברור, זה משתנה כולם, זה משהו נורא.
לא יכול, יש לנו
אחות
בבית המלך.
מה?
אחות בבית המלך.
כן, אחות בבית המלך. זאת אומרת, נתאר לעצמנו את מה שאסתר עושה, ככה חז"ל אומרים, באמצע, תראו לצורכם, בבית הכנסת המרכזי בשושן הבירה, נספים שם כל עמך בית ישראל, איזה בחיוז, את החנונים, ושופכים דמעות כמיים על הגזרה הנוראית שנחתה על בית ישראל, על עם השם, שם מרדכי אוסף את כל האנשים כולם, ופתאום מגיע אחד, אתם יודעים מה קרה? נכון? אסתר הזמינה את המן למשתה. כולם יודעים שהיא שמה, זה מעניין, הם היהודים יודעים ככה חז"ל אומרים, והוא אחשוורוש לא יודע, ברוך השם, יודעים לשמור סוד. ופתאום דממת הלכות, וכזה שקט כזה, זאת אומרת, היו התפללו עד היום לא כל כך, למה? כי היו חושבי שהיא תציל. ופתאום עכשיו, לא היום בנורא, זה רגע, רגע משברי כזה היום בנורא, ועד מרדכי תופס את הבימה, נותן שם כמו שאומרים איזה דברי חיזוק ועידוד, והוא מתחיל להגיד את תפילת מעילה שמה, ואז כולם פורצים בכאלה בכי כזה, הוא מביא שם תפילה כזאת מרדכי שישתר אותה. וכאילו, הוא חיכה כזה לשנייה הזאת שיבוא עכשיו, עכשיו, עכשיו סוף סוף מתחילים להתפלל. היום אין נורא תפילה שהיא קרה, מתאר לעצמי שאי אפשר לתאר תפילה כזאת. עכשיו באמת נשפחו כמו מים, עד עכשיו אמרו שם יסדרו את העניינים, כמו היהודים, איפה? בגלות. בגלות אומרים שם מישהו יסדר, פריץ ימות, הכלב ימות. בסדר, אנחנו מרדכי גזר עלינו שק ואפר, ברוך השם, אנחנו עושים, אנחנו יודעים טובים. סוף סוף אנחנו לקחת את עצמנו בידיים, אבל כזה תפילה כזאת זה עדיין לא הגיע אל הרום המעלה שלה. אבל כשהודיעו שאסתר הזמינה את המן, זה היה רגע של מפולת נוראית, ואז מרדכי שם אוסף את כל הציבור והתפילה שמה אי אפשר לתאר אותה. האם מרדכי יודע? כתוב שלמחרה מגיע כבר המן עם הלבוש ועם הסוס, וכתוב שמרדכי רואה אותו מגיע מהחלון, המן עם לבוש וסוס, והוא בטוח שמה הולך לעשות לו המן. אנחנו אומרים בגמרא, פשוט להרוג אותו. הוא אומר, תברחו מפה כולכם, כי האיש הזה בא להרוג אותי, לפחות תנצלו אתם. אז כשהוא מגיע מרדכי, אז שם המן מתיישב שם בשקט, יש שם סיפור מאוד, מכיר מסכת מגילה, זה כתוב. הסיפור הזה, איך שהמן שאל את התלמידים, מלמדתם, הגיע ראש הממשלה לשאול את התלמידים, מה הם עסוקים, נסחנו מלכות קמיצה, כן, זה נורא מעניין, אז הוא אומר במרמור, איך הקומץ שלכם, איזה, אתם מכירים את זה, נכון? ואחרי זה אומר, קח את הלבוש ואת הסוס, פתאום מתברר שהכל מתחיל להתהפך שם. אבל סימן שמרדכי לא יודע, אומרת הגמרא. אז רק לציין את הנקודה הזאת, שמרדכי לא יודע, והוא זועק זעקה גדולה ומרה. יסוד המגילה, לזעוק זעקה גדולה ומרה. זה בחינתה שמחתם של הדברים האלה. אני רוצה להוסיף על זה ממד, להוסיף על זה ממד נוסף. ככה, אתם יודעים שהגימטריות קצת, יש להם תפקיד במגילה, נכון? איך אנחנו יודעים? רואים שהגימטריות המולכות הן זורמות חופשי בתוך סיפור המגילה. אחד, למשל, שתי הדמויות מהמרכזיות של המגילה שלהם אותה הגימטריה. מי זה?
המן והמלך.
המן, לא דיברנו על זה.
אני זוכר את זה.
נכון, זה המן והמלך, זה נכון, זה פשוט. מה זה, לא, זה לא חשבון מורכב. היי, מם, למד, חף, נון, נכון? וזה דבר, המן והמלך. ומה זה בא לבטא? ואנחנו ניתנים בפני שני אנשים כאלה, בטלטלה הזאת הנוראית של הגלות. עומדים שם שני אנשים, ואנחנו לא יודעים למצוא את נפשנו. ונכון, אם אנחנו מסתכלים עלינו במבט של אחשוורוש, כך חז"ל אומרים ששני האלה, למשל המן ואחשוורוש, אחד שהיה לו תלולית בשדהו ואחד היה לו בור בשדה, אחד אמר לו קוט תיקח את כל התלולית ואחד אמר תשים אותה בתוך השדה שלך, נכון? אחד מוכר, אחד רוצה לקנות, נכון? אחד רוצה לבלוע אותנו, אחד רוצה להיפטר מאיתנו. כן, האנטישמיות שלנו באורך הגלויות כולם. פתאום כזה, זה נשף מסכות כזה. מין דבר מפחיד. זה המן או המלך? המלך או המן? מי צריך לפחד פה? מי הוא מטיל את אימתו עלינו? אנחנו נשים מילה אימה שתופסים. אם זה המלכות, המלכות היא דבר נורא נורא מפחיד, כי יש לה צבא גדול, אי אפשר לברוח מפניה. אבל לא אפשר להסתדר איתה איכשהו. אבל לשמן הוא כזה רשע, הוא נוכל, הוא רשע כזה, הוא אנטישמי עד הסוף. אז פתאום בשניהם עלינו, כן, האנטישמיות הזאת במלכות. וכאילו זה מצב מאוד מפחיד כזה, בתם בתוך שלושת ימים הללו, או קצת לפני, פתאום זה פחד בחרדה של מי מטיל את אימתו עלינו שם, המלך או המן. זה אותו דבר כזה. למה זה אותו דבר? כי צריך לבוא להגיד, המלך מי זה? חזל אומר, מי זה? קדוש ברוך הוא, נכון, זה לא, זה אחשוורוש. מי זה המלך? קדוש ברוך הוא. מושן, לא כתוב השם במגילה, נכון? אתם יודעים להגיד. בראשיתה לסדר כתוב הקדוש ברוך הוא. קדוש ברוך הוא זה המלך. מה זה, למה זה המלך? יכול להיות דבר כזה אחשוורוש על הקדוש ברוך הוא. אז אמרנו, נכון, ארבע מלכויות, קדוש ברוך הוא לא עזב את עולמו, וברגע שאנחנו הודחנו מהמקום הבסיסי שלנו, אז הגיע לשם כזה ארבע מלכויות. הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו דרך נבוכדנצר, זה נורא ואיום, ודרך אחשוורוש זה גם דבר קשה, ודרך טיטוס, אלה מנהיגים את העולם המיושב. זה מאוד מאוד קשה, זה חילול השם גדול מאוד. איך קוראים לזה בתורה? קוראים אסתר מן התורה מן העין.
אסתר.
נכון, ואנוכי
אסתר
אסתר פניי מהם, נכון? אסתר פנים. זה המן והמלך. זה אסתר פנים כזה נורא והיום. והוא גדולה הסתרת הבאת יותר מהרבה הרבה דברים שקרקעות קדוש ברוך הוא מנהיג אותם. זה טלטלה נוראית. את הטלטלה הזאת, כשאנחנו פעמים צועקים לקדוש ברוך הוא שיציל אותנו, אז זה מין, לא שאנחנו צועקים למן ולמלך, אנחנו צועקים לקדוש ברוך הוא, יציל אותנו. היום בנורא, אבל הטלטלה היא נוראית, הסתר פנים כזה נורא ומשתלט על היהודים, המן או המלך, דבר כזה כל כך קשה. ומרדכי באותו רגע בא ואומר, לך כנוס את כל מרדכי ואסתר את כל היהודים לעמוד בתפילה לפני הקדוש ברוך הוא. אז בדבר הזה אני רוצה ככה להוסיף עוד כמה דברים שהם מעניינים מעט בדבר. אנחנו יודעים שהמגילה עצמה היא הריח הוא מהווה מוקד במגילה, נכון? למה הריח הוא מהווה מוקד במגילה? למה הריחות הם מוקד במגילה? נכון, כתוב מרדכי מן התורה מן העין, כתוב מר, יקחו לכם בסמים ראש מר דרור. אז התרגום אומר, מה זה מר דרור? מר הדחיה, נכון? אומרים שזה מרדכי, כאילו השם מרדכי מורכב משתי מילים, מור, שזה בוסם מאוד טוב של פעם, בקבוקון, מי שאמר לבקבוק הרב אורשטיין אצלנו בסם שבת, אמר כזה מקום מור כזה עולה כזה בקבוקון 150-180 שקל, הוא יודע איך להשיג את המור הזה הרב אורשטיין, אז אומר זה בקבוקון כזה קטן, מוצאים אותם איזה שפוכית של איזה איל או משהו כזה. מה?
הוא יודע גם להשיג בזול, נראה לי.
הוא יודע גם להשיג יותר בזול ב-100 שקל.
המנחם יודע להשיג בזול.
כן, ב-100 שקל, לא ב-180. אני חושב ככה, לא? זה היה בזול. בקבוקון של כמה, קטן של בקטלין. אבל זה טהור לגמרי, כן? אז זה מרדכי. וגם אסתר, אסתר זה אסתר פנים, אבל היא נקראת גם הדסה, זה רך. ומי עוד יש לו ריח במגילה? למה המן יש לו ריח? דיברנו על זה פעם? איך המן יש לו ריח? למה למן יש גם ריח בניסטר שלנו?
המן העץ
לא? אם מדברים על מהו הדבר, עבודת הריח היסודית שיש לנו? מה? קטורת הסמים, נכון? בתוך קטורת הסמים מרבבים גם דבר שריחו רע, נכון? מי זה?
חלבנה
בגימטריה. מצאת את החשבון?
שאמרת לנו איזה פעם.
אמרתי את זה פעם. זה אין לי הרבה חידושים, מה שפעם אמרתי. אז המן הוא גם כן מצטרף לשמחה של הריחות, נכון? דבר ש... מה זה ריח? זה חוש שהנשמה תלויה בו. אתה מגרח טיפה פעם אחת את הנחרצות הזאת, אינטואיציה של קודש, של נחרצות, של קטורת. אתם מכירים את יש סיפור כזה של נחרצות, של קודש, של קטורת? עבודה של קטורת, צריך להבין את הסיפור הזה במקום שהוא נאמר, אבל...
אהרון,
איפה?
במגיפה.
נכון, בפרשת קורח, שם כתוב שהיה קורח יקול את כל העדה, נכון? את כל העדה על משה רבינו. אחרי זה נבלע שם האדמה, שם הסיפור מסעיר בפרשת קורח. אחרי זה כתוב שכל העדה נקלו על משה ועל אהרון, ואומר לו, כל העדה נקלים והמונים על משה, אתם עמיתים את המשה, מכירים פרשת קורח, אתם מכירים. אז משה אומר לאהרון, אהרון, אין לנו עכשיו טיפה זמן, קח את הקטורת ורוץ לתוך הקהל. וכתוב שמתו שם תאמנה ל 17,000 איש בשתי שניות. הקדוש ברוך הוא ככה עלה ויצא לפניו באמת להשמיד אותנו לגמרי. ואהרון, בעבודת הכתובת הזאת, הוא עצר את הנגף. אבל הנחרצות של משה רבינו היא נחרצות גמורה, נכון? הוא תוך שנייה אחת, אומר אהרון, כך ורוץ לתוך הקהל. מה שאני רוצה רק לציין בשתי הנקודות האלה, שאותו מרדכי, הוא פועל באותה נחרצות של קודש בזמן של גזרת המן. איזה מין נחרצות כזה, דבר ש... עכשיו נמצאי בדבר שהוא אי אפשר לתאר אותו. זה אינטואיציה כזאת משמי שמיה, כמו שאצל משה רבינו עם אותה כתורת הסמים אצל המן ומרדכי וכולי. באותו זמן מרדכי הוא לא, בזמן שהוא יוצא נגד המן זה תוך שניות, זעקה גדולה ומרה, אסתר צריכה לגשת אל המלך אחשוורוש, פסק זמן, רוצה שלושה ימים לתענית ולצום ולזעקות דברי עצומות וזעקתם, זה בסדר. ואחרי זה גם בסדר שהיא תגיד לכל היהודים שהיא מזמינה את המן, שכולם יבכו עוד יותר, זה בסדר גמור. אבל דברי עצומות וזעקתם. וגם אנחנו יודעים שעוד נקודה אחת מאוד מעניינת, וגם צריך להבחין בדבר הזה, נפגשנו עם המלאק, או הסבא של המלאק, גם כן עוד בימי קדם, נכון? שהאם הרבקה שלחה את מי?
את
את יעקב במקום לקבל את עשיו, נכון? אבא יצחק רצה להזמין את מי?
את
עשיו לקבל ברכה. והאמא היה רבקה, צריך לבין את כל הפרשה שם כולם, מדוע היא עושה זאת וכו', היא שלחת את בנה יעקב. וכשהוא, יעקב, הוא מגיע, אז יש איזו שיחה ביניהם, והוא כאילו אומר הכל. משה יעקב הוא גנב, הוא פתאום אומר הכל, כל יעקב, הידיים ידי עשיו. ואז והוא מברך אותו, ולפני שהוא מברך אותו, הוא אומר ריח בני כריח שדה אשר ברכו השם. נכון, יש פה כל יעקב וידיים של עשיו, נכון? זה משהו כזה מאוד מפתיע, מפליא. מה הוא חשב? זה מעניין, מה הוא חשב יצחק בליבו? אולי הוא חשב שעשיו חזר בתשובה, אתם יודעים, כל של יעקב הזה, מה זה פילי פלאים? צורת הדיבור של יעקב, צורת הרוח שביעקב, אולי הוא חשב שעשיו חזר בתשובה? מה הוא חשב, מה חשב יצחק באותו, אבל אמר לו ריח בני כריח שדה אשר ברכו השם. הרב זצ"ל כותב הרבה, כל עבודת הקודש שלנו זה למלא את העולם במה? כשאתה כל דיבור ודיבור שאתה עם תיאגד רשבוכו נתמלא העולם כולו במה? בסמים, זאת אומרת בריח שהנשמה נהנית ממנו. הריח הזה זה משהו אילאי, מופלא, כן? אנחנו לא מבינים איפה, ככה אנחנו אומרים על זה, בריח מרחים אותו באף, לא יודע. טוב, אז לא יודע, נסביר, אבל זה ריח שהנשמה, עסוקים במגילה, רק אוסף את הדברים האלה, לאסוף אותם בלי שלהסביר הרבה לגמרי את הדבר, כן? אמרנו, זמור והדס, ומור דרור, וגם המל מצטרף לחגיגה עם הגימטריה שלו, כן, גם עוד גימטריה, אמר מוסגר, אתם יודעים, אמן, חידה, מישהו התחלף למישהו ואחד היה מוכן לשלם הרבה, וקיבל תמורת משהו שילם, דבר אחר, באותה גימטריה. זה גימטריות כאלה מאוד שקופות במגילה. זאת אומרת שכותב המגילה חשב עליהן. איזה מה שאדם היה מוכן לשלם הרבה, וקיבל תמורתו משהו באותה גימטריה והיא פשוטה לגמרי. חידה לפורים. אתם יודעים מה זה? מי מוכן לשלם הרבה? מה? מה הרבה? מה של מה?
10,000 כיכר כסף.
מה מוכן לשלם הרבה? כסף. נכון, מה זה גימטריה של כסף? כסף זה 110, איך הגעת? עץ. עץ, נכון? הוא קיבל עץ בתמורה. זה... כסף זה 160, ועץ גם 160. טוב, זה גימטריות פשוטות, זה לא צריך... אז סתם אני אומר, זה מין הערה כזאת, החל בינה זה המן, ויש אפשר למצוא עוד שם דברים כאלה, דברים שהם פשוטים. מה? זה מתאים לך לשאול חידה בליל פורים, כתוב לב המלך ביין.
מה
אני
מוסיף לנו לדעת הגימטריות?
לא יודע, זה סוד כזה. מה, זה מין... סוד כזה, משהו פנימי כזה, לא יודע מה, לא בא להגיד. רק רציתי רק לבוא לומר שאספנו פה את ההמן והחל בין הבשמים הללו, אספנו את הבשמים של הקטורת, הנחרצות, את עבודה שאמורים עבודה שבחשאי זה קטורת, לא יודע, זה כל כך נסתר מבינתנו העניין של הקטורת, אז אספנו את הדבר הזה. אבל מה שעוד דבר חשוב לנו לציין זה את מרדכי, שהוא חמש שנים ישב, אבל כשהגיע דברי עצומות וזעקתם נחרץ, יצא לדרך וכו' וכו', נכון? עיקרה של המגילה, אני רוצה לציין את הנקודה הזו, עיקרה של המגילה היא מגיעה, השיא של המגילה הוא תורה או תפילה? תפילה, נכון? שיאה של המגילה זה תורה או תפילה? תפילה, נכון?
מה, דור קיבלו?
מה זה?
הדור קיבלו.
בסדר, בסוף, שם. אז הדור קיבלו, אני אדבר על זה עוד מעט, בסדר? אבל השיא, איפה, באיזה מקום מתהפכים הדברים? ראש הדר קיבלו המאחש, צריך להבין מה זה הדר קיבלו המאחש בראש. אבל זה, אבל הציר, מה הציר? אותו בית כנסת בפורים, ש... אסתר הגיעה שמועה לאסתר שאסתר שמנה את המן, ואז מרדכי לקח את הבימה ואמר עכשיו מתחילים להתפלל, ונשפחו שם דמעות על גבי דמעות ובכל זעקה שאין כדוגמתה, נכון? זה כוח של מה?
תפילה.
תפילה, נכון? המגילה בנויה על כוח של תפילה ישראלית, צריך להבחין בנקודה הזאת, נכון? מסכימים או לא? זה באמת הנחרצות הזו של מרדכי והאינטואיציה של קודש שיש לו, ואיך לבחון בדברים, נסתר מבינתנו, אנוכי אסתר אסתיר, למה חמש שנים הוא מושך שם, אבל כשהוא הגיע זעקה הוא לא מחכה שנייה, הוא לא אומר פריץ ימות, הכלב ימות, תן הזמן לעשות את שלו, נכון? הוא הגיע עכשיו, הוא כאילו קיבל איזה מין משימת קודש להפוך את ליבם של ישראל לגמרי לאביהם שבשמיים, נכון? אז לגבי זה אני באמת רוצה להוסיף את הנקודות חשובות, כי אנחנו אומרים שמה שאתה אמרת, הדר קיבלוה בימי אחשוורוש, נכון? אז כתוב, זה מתחיל האגדה של חז"ל, של הדר, איך זה מתחילה, לפני הדר קיבלוה, איך זה מתחיל?
תורה זו תורה.
נכון, שבמעמד הר סיני, מה הוא עשה?
כפה
עליהם הר כגיגית, נכון? אמר להם, אם אתם מקבלים את התורה המוטב, התייצבו בתחתית ההר. אתם מכירים, נכון? מלמד שכפה עליהם הר כגיגית, נכון? אמר, אתם מקבלים את התורה המוטב, ואם לאו, פה תהיה קבורתכם. בסדר? אגדה של חז"ל, מה עם הנשא ונשמע שלנו, וקבלת התורה שלנו, ראשונים מעיינים בשאלה הזו. אומר שם רבך בר יעקב, או רב, אני כבר לא זוכר מי, מכאן... מודה רבה לאורייתא. הפשט של המודה רבה לאורייתא מה זה?
זה לא מחייב.
מה?
שזה לא מחייב.
זה לא מחייב לכאורה, נכון? כי מה זה מודעה? המודעה זה ביטוי הלכתי של דבר שכיוון שאני יודע שהולך להיות עוד משהו קדימה, אני מוסר מודעה. שהדעה הראשונה שלי, שאני מוסר את הדעה הזאת, היא תקבע. אנחנו עושים את המודעה הזאת גם... תרת נדרים, כל נדרים, מוסרים מודעה, אולי ישתבש לנו משהו ונצא לעשות נדר, אנחנו רוצים שזה יהיה, הנדר יהיה על סמך המודעה הראשונה. אז בחז"ל זה מופיע שאדם יודע שרוצים להכניח אותו, למכור משהו, לסדר, הוא מוסר מודעה כדי שההכריח הזה לא יהיה תקף. אז יש שמסברים, מכאן מודעה רבה לאורייתא, זה לא מחייב את הנטורה, כי הייתה כפיית הר כגיגית. מהרב זצ"ל אומר שזה לא ככה. לא מסביר את זה ככה, מודעה רבה לאורייתא. ומה זה הדר קיבלו בימי אחשוורוש לאור זאת? אז הרב זצ"ל הוא מסביר שמעמד הר סיני קדם לו מאורע כביר. אתם יודעים, אנחנו אומרים בהגדה של פסח, אם לא הקרבנו לפני הר סיני ולא נתנו את התורה דיינו, אתם מכירים את זה? והשאלה מיד מתבקשת ועולה, איך אפשר מעמד הר סיני, מה נכון? איזה משמעות? סימן שהייתה שם מדרגה כזאת היא מאוד מעניינת, איזה משהו כזה שמי שהיה שותף אליו אומר יותר מזה לא יכול להיות, פתאום קיבלנו תורה אשרינו שזכינו. אבל המעמד הזה של השישים ריבו לפני הר סיני לכאור הים כזה הדגר שבליל הסרט הגבר, מה היה שם? למה? מה היה שם? ומה זה הדר קיבלו בימי אחשוורוש? ואתם יודעים, גם אני אוסיף עוד שאלה אחת בשביל לקבץ את כל השאלות, וגם למה זה קשור לבית המקדש, נכון? אתם אמרנו, חז"ל מספרים לנו כלים מכלים שלים, בית המקדש וכו', נכון? מה זה מלווה אותנו פתאום בית המקדש? מה היה המעמד הזה שלפני הר סיני?
יש אחד בלב אחד.
כן, אז מה זה אומר?
אחדות.
אחדות ישראל, אחדות. נכון, צודק. זה לא מספיק. כשאנחנו באחדות כזאת, מה קורה לנו? כן, מה המצב הזה? נכון? הרב הזה צהל הוא כותב שאחדות שבישראל זה אש להבה. כשאנחנו שואלים את עצמנו, תורה ותפילה, מה הוא יהיה האש להבה? תורה או תפילה? מה?
תפילה,
נכון? מה זה תורה? משה רבינו עולה להר סיני, אש אוכלת בראש ההר, וגם אש, דיברנו זה בבוקר, וגם עמוד, גם ענן בראש ההר, נכון? האש האוכלת זה ביטוי של תפילה או של תורה?
של תורה.
ענן זה תורה, ואש אוכלת זה תפילה.
כתוב על הנה תורתי כאש.
נכון, נכון, יש דעת למה צריך לציין, בסדר, נדבר על זה גם. נכון, אתה יודע, אבל צריך לבוד את זה גם. אבל צריך בכל אופן להעיר את הנקודה שאני מעיר, בסדר? אומר הרב, גם יש פסקה מאוד נפלאה באורות ארץ ישראל, פסקה אחת, נכון, מי שמכיר, יש אש בוערת בליבם של ישראל באהבת השם עד כלות. אהבת השם, אומר חז"ל, אצל הרחוק שבישראל יש אש כזאת בוערת, לא סתם לקרבת אלוקים, אלא למה? לקיים עד הדקדוק האחרון של מצוות השם. האש הבוערת, לפני מעמד הר סיני, הייתה לנו מעמד של תפילה עד כלות הנפש. אמר הקדוש ברוך הוא, אתה לא אומר לנו מה אתה רוצה מאיתנו, בשביל מה הוצאת אותנו ממצרים, בשביל מה יש לנו עברה מצרח ויעקב, מה התוחלת שלנו, בשביל מה אנחנו קיימים, למה? ואז אתה לו כותב שאתה כל כך קשה השעה הזאת מבחינת העניין, אם לא היה אנוכי השם אלוקיך היינו מתים, נפשי יצא בדברו. המעמד שלפני השישים ריבו כאיש אחד בלב אחד, זה בתפילה ליוצר נשמתנו שיגיד מה רוצה מאיתנו. אומרים, ברצוננו לראות את אבינו, את מלכנו, ברצוננו לראות את מי? מה כתוב שם? פנימה, ברצוננו לראות את מלכנו. יש אבינו, זה הכל אנחנו בבחינת מקבלים, נכון? מקבלים חיים, אברהם יצחק ויעקב, אנחנו מכלל זה מקבלים, השם הוציא אותנו למצרים, הביא פרעה מכות נגד, אנחנו רוצים לדעת מהי תורתנו, מה אנחנו עושים עם עצמנו, בכלל שליחות ותפקיד, נכון? זה מעמד הר סיני. המצב הזה הוא מצב של כפיית הר כגיגית. למה? כי שמענו אנוכי השם אלוקיך על אותה נפש כמהה ומתפללת של 60 ריבו, 60 ריבו שמעו אנוכי השם אלוקיך. למה? כי הם היו באש להבת אחת, אנחנו מבינים את זה. כן, אש מתלקחת בראש הר, כולם היו בכוח של תפילה שאין כדוגמתה. ברצוננו לראות את מלכנו. אם לא אומרים לנו מה רוצים מאיתנו, ובשביל מה כל הבריאה הנפלאה הזאת, ומה היא מחפשת בעולם, אז אנחנו לא רוצים את החיים האלה. זה הייתה תפילה, איך זה הרב תלמד אותה? תפילה שאי אפשר לתאר אותה. להגיד, מי שנמצא ברגעי תפילה שכאלה, זה רוממות קודש. זה שאיפות עליונות, זה כיסופים, זה שיר על שירים הגמור. בסדר, זה מובן קצת מה שאני אומר. אז הרב יצא אומר, זה מעמד הר סיני. וכשהקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה, אומר, למה זה מודעה רבה לאורייתא? שאין הוא יכול לבוא אלינו בטרוניות. למה? כי כמו שאתה נתת חיים לחתול, נגיד בלשון של אלפיים והבדלות, נתת לנו תורה. ואי אפשר לבוא להגיד לנו החליפי מאומה אחרת. ואי אפשר לקחת מאיתנו את התורה, כי זאת בריאה מופלאה ישראלית שמכוח התפילה הזאת שהייתה לנו במעמד הר סיני, לפני מעמד הר סיני, היא מלמדת על הטבע הישראלי. מה זה הטבע הישראלי? זה שאיפות קודש, זה עליונות של קודש, זה רצון להיות אנחנו. מה זה אנחנו? מה זה שבחו מחפש מאיתנו? לכן כשאומרים הדר קיבלו במח השברוש, מה הכוונה? שבאותם ימים בשושן לדברי צומות וזעקתם, מרדכי ואסתר הצליחו לחשוף מתוך הנשמה היהודית את עומק התפילה שבה. בסדר, זו תפילה נרואה, זה כיסופים עליונים. מה זה בית מקדש? כי ביתי בית
תפילה
יקרה לו חלמי, נכון? עדיין בשבילנו ציור בית המקדש זה בית בירושלים על המקום הזה וכו'. בית מקדש זה כיסופי נפש עליונים. יהודי שמגיע לבית מקדש, הדרך שלו זה הכנות שהוא עושה וכול איזה תפילה לאל עליון, זה תפילה לכיסופים אדירים, להיות יותר אנחנו, להיות יותר, זה בית מקדש זה מקום תפילה. יש הסנהדרין, יש שם לשכת הגזית, אבל זה במעמד הר סיני זכינו לקבל תורה. יש לנו הר המוריה, נכון? והר סיני, בהר המוריה בטיב תפילה, תפילה של כל מי אדם. תפילה זה לא צורך בסיסי של האדם להתפלל, זה הטבע שלו להתפלל. יש לנו תמיד, אנחנו אומרים, יש לנו שתי בחינות באדם. יש את הבחינה העליונה שלו, שמשם הוא מקבל תורה, הוא מקבל מושגים, מקבל שכל, נכון? זה ערכה של תורה. אבל יש לו תפילה. התפילה מאיפה יוצאת? מעומק הפנימיות שלו, מעומק הרצון שלו. ועל הדבר הזה אין אדם בחירה. כי רצון החיים שלו, השם עשה לו רצון החיים. לאיפה הוא מטה אותו, לאיפה הוא לוקח אותו, מה יהיה לו עם זה? זה בחירי. ושם במלכות פרס, כשהיינו בממד הר סיני, זה היה פילי פלאים, משה רבינו היה שם, מדהים על משה רבינו, זה אי אפשר לתאר. ויצאנו ממצרים כאיש אחד, בוטות ומופתים, נכון? ושם מלכות פרץ, עכשיו מפלח התאינו גלינו מארצנו, והתרחקנו מעל אדמתנו, ובעצמנו נגענו בעבודה זרה, וזה יחס לנו לתוך הנשמה, לתוך הברידים, עבודה זרה שאתה בזמן הבית, וימד שם בתוך הימים האלה בריחוק הזה מארץ, איך כתוב יזכרוני, ממחקים, יש פסוק הזה, ממחקים יזכרוני, דווקא שמה כאשר היינו רחוקים, שמה יצא הטבע הישראלי מן הכוח אל הפועל, לא להתייאש. וזה מרדכי בא ואומר לכולם לזעוק בקול גדול, לא שאני יודע מה יהיה, אינני יודע מה יהיה, אין לי שום הבטחה בתיק שלי, כי כשיש לי הבטחה אתם תתפלו 95% או 80%, אנחנו צריכים לפעול עכשיו 100%. זה כוחה של תפילה של ישראל. כשהפסקנו להתפלל בבית המקדש, הבעת הרצון הטהור שלנו להיות יותר שלמים, יותר טובים, לראות את הכלל יותר מבונה ותורה יותר שלמה באיתנו, אז התחיל הרצון של החיים שלנו לא להיות כל כך טהור, ולרצות דברים שהם לא כל כך בסדר, ולהידרדר וליפול. ובימים ההם של האסתר פנים, שבא הקדוש ברוך הוא נגלה עלינו איזה מין המן המלך כזה, אתם יודעים, זה נורא מבעית, נורא מפחיד, נורא קשה. מרדכי מצליח לחשוף כוחו של תפילה מתוך ציבור גדול ושלם, וזה דברי עצומות וזעקתה בכל מקום אשר מגיע דבר המלך ודתו, יכול לקחת לו במגילה. אמנם אתם יודעים, ככה אומרים ככה בפורימיות קצת, שהמן כבר, הרי בזמנם לא היה את התקשורת המונים, נכון? לא היה דברים כאלה בזמנם, אז בזמן ההוא שהמן כבר היה תלוי על העץ, בינתיים הסוסים הם בית ג' בניסן, הוא שלחו המן שלח סוסים, נכון? וכמה זמן לוקח להם, נגיד, עדו ועד כה שבועיים, שלושה, חודש, נכון? מגיעים אחרי חודש, המן כבר תלוי חודש שלם בשושן הבירה, והם עכשיו שומעים את גזרת המן, ומה קורה להם? פורצים בבכי, מתחילים להתפלל, כבר המן תלוי. סימן שמה העיקר? שתלו את המן או שאנחנו נתפלל? וכתוב עוד יותר, וכתוב את אסתר, שבא ובא לבטל את גזרת המן, נכון? ככה כתוב. מתי זה קרה? באיזה חודש? בחודש סיוון, נכון? זה היה בניסן, נדמה לי בכף ג' בסיוון. זה היה מאורע של פרק ח' באותו ספר אסתר, נכון? לבקש להשיב את השם, אז כתוב בפרק ח' פסוק ט', בעיקרו סופרי המלך בעת ההיא בחודש השלישי, הוא חודש סיוון, בשלושה ועשרים בו, זאת אומרת בכף ג' סיוון, עוברים חודשיים ועוד 10 ימים, נכון? משהו כזה, ועד שבכלל יוצאים הספרים החדשים, זאת אומרת נותנים להם להתפלל ליהודים גם אחרי שברור שבכל תפוצות המלך אחשוורוש, אז עד שיגיעו הסוסים, טוב, אבל לאט לאט מגיע הסוסים עם שאומרים שהמן נתלה וכו', זה לא מספיק, יש גזרה עדיין כבדה על כל היהודים, ייקח לכולם עוד חודשיים ויותר השוק הזה, הבעיה הזאת, נכון? אמנם צריך להבין למה הם חיכו, אולי לא יודע למה הם חיכו, אבל בכל אופן בכל קהילות ישראל הולכים לחשוף את הנפש המתפללת חודשיים עד שיבוא אליהם בסושן מפחות, המן היה כבר תלוי על העץ בתתווה בניסן, שדגים על ידן בתתווה בניסן בפסח כבר היה תלוי, פחות היה להם קצת נחת, אבל בכל הגלויות עד ששמעו ועד שיודעי ועד שפה ועד ששם, חודשיים 10 ימים, דברי עצומות וזה הקטן, נוציא את כוח התפילה הישראלי המאמין הרוצה בקרבת אלוקים, איפה? בהודו ובקוש ובכל מלכות החשברות, לכן אנחנו רואים הדר קיבלו הבימי החשברוש, זאת אומרת חשיפת הטבע הישראלי שמגיע בדרך התפילה, זה מגיע הדרך של תפילה, כי לא נוכל לקבל תורה באמיתתה אם לא תהיה לנו תפילה. במובן מסוים הרב כותב תפילה יותר גדולה מתורה, כי אין לך את ההכנה של תפילה, את הרצון, את השאיפה, את ההתגדלות, את הכיסופים, נכון? את כל זה, זה, זה הישראליות שרוצה את דבר השם, שרוצה לקבל. אז, החשיפה הזאת, זה הדר קיבלוה. מה שהייתה חשיפה במעמד הר סיני, של כל הקודש הזה, כל הרצון הזה, של, קבלת תורה, ובזכות הרצון הזה קיבלנו תורה, ושיסוד, כל התורה שלנו יסוד, כל התורה שלנו זה ניסטר שבניסטר, נכון? וזה, וריח שהנשמה תלויה בו. זה התגדלות, וכל דיבור ודיבור שצא מפי הקדוש ברוך הוא מתמלא העולם בסמים, הכוונה בסמים, זה משתלט בעדינות, כמו טל, ריח כזה טוב ונעים, הוא משתלט על הבן אדם, לא במובן של הכוחני, ומכה בך, ועושה, נכון? זה ריח ש... משתלט עליך עד 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 תום מתוך הרגשה אילאית ואצילית ונכון זה יסוד של עבודת הקטורת. אני לא יודע, לא רחנו קטורת, אני לא יודע מה זה, וכנראה שזה מסוג הזה. אז החשיפה הזאת דווקא במקום החשוך הזה, במקום הקשה הזה, במקום הרחוק הזה, מי נחשף שם? הטבע הישראלי, שהוא חוזר להאמין, חוזר לרצות. וכשמרדכי מבין, כל עוד שהוא צריך לשקף נאמנות למלכות, לפרס, יש לו 5 שנים, אסתר תהיה שם בפנים. ואסתר זה כמו כנסת ישראל שנשבטה לבין הגויים. והוא לא עושה חפירה מלמטה, הוא לא עושה שם. אבל כשמגיע הרגע הנכון, כשהמן יצא לדרך, אז הוא אומר, כשהוא צריך לצאת לדרך, אז לא אומרים, הפרס ימות, הכלב ימות. יוצאים באופן הכי נחרט, הכי ברור, הכי חזק, שאי אפשר לתאר את זה. כי עכשיו עצו להוציא את הטבע הישראלי, זה הוא ארץ ישראל עם מרדכי, הוא בא מארץ ישראל, ורוצים להיות בית המקדש מחדש וכו'. איתי בתפילה יקרה לכל העמים. טוב, לא יודע מה שעשינו בזמן הזה, מגילה, יש הרבה מגילה ללמוד עדיין, והרבה מה לעשות עם המגילה וכו', ולא יודע אם הסברנו בזה מספיק. טוב, דברי עצמות זה הקטן ונהפוך הוא, ולחיים, למה אומר לחיים, לחיים? הכוונה היא שעל מה זה להפוך בפורים? זה בנפש שלנו קודם כל. כל יהודי ויהודי יש לו. אחר הוא כותב שם, רשפי הרשפי אש. איפה? אז אומרים פורים כפורים, נכון? למה? כי כהן גדול ביום הכיפורים יוחס לפני ולפנים. מה זה לפני ולפנים? להאיר את הנפש הישראלית בפנימי פנימיות שלה. ולהודיע שחיבתם של הרחוק שבישראל גלויה לפני הקדוש ברוך הוא. זה, וגם שם עושים עבודה של קטורת לפני ולפנים, נכון? עבודה בחשאי של קטורת. ולהאיר את הקטורת, לא יודע, זה נראה לי עדיין נסתר מעבודת הקטורת הזאת. אבל בכל אופן, מה עבודתו של כהן גדול? לברר שצל הכי רחוק שבישראל, בפנימי פנימיותו, בעומק שלא תמצא לעולם, יש שם כוח של אש. של מזבח, נכון? שרוצה, מה היא רוצה? היא לא למדה תורה, והיא רחוקה מתורה, ואני לא יודע איפה היחס שלה לתורה היום בניגלה. בתוך הלב, פנים, פנימה, בכל ישראל יש יחס כזה אדיר ונפלא לדבר השם, לתורה. טוב, אז זה נפוך, וזה פורים, זה גם הייתה חשיפה שכזאת בפורים, בעבודתו של מרדכי ואסתר שם בימים ההם. אז הנפוך הוא, באמת, בשביל לא לראות את הדברים באיך שנראית החיצוניות שלהם, ושכל אחד לפי המפלגות שלו והתקנים שלו והאלימות שלו באינטרנט, כל כך הרבה חיצוניות שיש בחיים, השם ישמור, ממש מבהיל תור למה שאמן והחשברוש. בכל אופן צריך לחזור ולהאמין שזה יש בפנימי פנימיות של היהודי עד האחרון שבהם, איש אחד בלב אחד שעולה תפילתם לקדוש ברוך הוא, לא בשם שנזכה במהרה בימינו. Thank you.